אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
ממשיכים במעקב שלנו אחר המחאה החריפה שמסרבת לדאוך נגד החלטת שר החינוך יואב קיש לבטל את הענקת פרס ישראל בקטגוריות התרבות, הרוח והמדע ולהחליפם בפרסים שיוענקו על גבורה אזרחית וערבות הדדית. אמש הגישה המדינה באמצעות עורך הדין יונתן נדב ממחלקת הבגצים בפרקליטות המדינה את תקובתה לעתירות שהוגשו לבגץ נגד החלטת שר החינוך, ולבסוף המדינה מבקשת עוד זמן. בימים אלה נכתב בתשובת המדינה נבחנת העמדה המשפטית של המדינה ביחס לדברים וטרם הושלם גיבושה של עמדה משפטית סופית. המדינה מבקשת מבית המשפט העליון עוד 10 ימים עד ליום שישי הבא כדי להציג בפניו את תשובתה. אבל גם המדינה יודעת שאין לה הרבה זמן. בתשובה שהגישו ממחלקת הבגצים נכתב כי לאחר התייעצות עם דוד פלב יועץ שר החינוך לפרס ישראל, הם מבינים שאם בגץ יפסוק נגד החלטת שר החינוך ויחייב את משרד החינוך לחלק את הפרסים כבכל שנה, העתירות חייבות להיות מוכרעות עד סוף החודש הזה. על זה נוסיף לכם, כפי שדיווחו מאיר אורבך ושחר אילן בכלכליסט, כישורה של קרנות און סיכון מובילות, ביניהן State of Mind Ventures, פיטנגו, ויולה ואחרות, מצטרפות לעתירה לבגץ נגד החלטת שר החינוך. הן קובעות כי הענקת פרס ישראל בכלל ופרס ישראל בתחום היזמות והחדשנות בפרט הוא כלי חשוב המשמש לדחיפה משמעותית לקידום המדע במדינה וכן אל מול משקיעים בעולם כולו. נברך כעת לשלום את הפרופסור שייזף רפאלי, הוא נשיא שנקר בית הספר להנדסה עיצוב ואומנות, והוא מהחתומים על העתירה נגד שר החינוך. בוקר טוב לך.
בוקר אור גואל.
תודה רבה לך, פרופסור רפאלי, תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. האם אתה מרגיש ברגע זה של הזמן שהשר החינוך יחזור בו מהחלטתו, או לחילופין שהוא יחכה להחלטת בגץ בעניין?
אני מאוד מקווה שהוא יחזור בו בהחלטתו, ובכל מקרה אני מאוד מקווה שפרס ישראל יחולק במועדו, כפי שקרה ב-70 השנים האחרונות, ומכל הסיבות שהפרס הזה קיים. אני מאוד מקווה שזה יקרה בין אם מרצונו של שר החינוך או מהתערבותו של בגץ. זה חיוני לנו, חיוני לנו שנעלה על נס את המדע ואת התרבות, את הרוח ואת היצירה, וחיוני שבעתיים שלא נחדול מהעלאה על נס את הנושאים האלה מכל מיני טעמים שהם לא מן העניין.
אתה מרגיש בנוח עם הכנסת בגץ לביצה הזאת? זו בחירה שלך? היית רוצה שבגץ יכניס את הידיים שלו לשם?
אני לא משפטן ואני לא עוסק בשאלות של תפקיד או מרכזיות בגץ, אבל אני כן עוסק באקדמיה ובמחקר, בהוראה ובטיפוח היצירה, ואלה קרובים לליבי. אם הדברים לא מתרחשים כפי שהם התרחשו בצורה סדורה ומכובדת במהלך 70 השנים מאז שנוסד הפרס הזה, ואנחנו נאלצים לערב את בגץ או כל אינסטנציה אחרת, יהי כך. תראה, השותפים לעתירה הזאת, כולל עמותת בשער, וכולל המאבק באקדמיה, וכולל פורום העסקים, וכמו שאמרת, כולל ההצטרפות של קרנות הון הסיכון הבוקר, כולנו לא מחפשים לריב, אנחנו לא מחפשים לערב מערכות משפטיות שלא לצורך, אבל אנחנו לא נוכל לקבל התערבויות בוטות, שרירותיות, חד צדדיות, ושהן לא ממין העניין, בהפסקה של משהו שהוא מרכזי לכולנו. זה הדבר הקרוב ביותר לליבנו, הקידום של רוח ותרבות ומדע, ואסור שזה ייפסק, קל וחומר אפילו בתקופה קשה כמו זאת, לא שבגלל תירוץ של התקופה הזאת אפשר לדחות או לשנות או להוות, אלא דווקא בגלל הקושי של התקופה צריך להעלות על נס את הנושאים האלה שהם נושא גאוותנו, הם הגורמים לאחדות שלנו.
אבל אתה לא מבין את דבריו של שר החינוך שאומר, דבר אחד הוא אומר, דבר שני אני מפרש אותו, אז אני אגיד את שני הדברים ברשותך. דבר ראשון שהוא אומר, הוא אומר אנחנו בתקופה קשה, 7 באוקטובר, זה הזמן להלל ולשאת אנשים שבאמת תרמו לתקופה הקשה הזו שכולנו חווים. והדבר השני שאותו אני מתרגם מדבריו, הוא בעצם אומר אני לא שר החינוך הראשון שמכניס את הידיים שלי לפרס הזה. שרי חינוך תמיד שיחקו בפרסי ישראל כאילו היו מגרש המשחקים הפרטיים שלו, שלהם. אז אם הם עשו את זה, גם אני יכול לעשות את זה.
אני חושב שמה שמבדיל את ההתערבות הנוכחית מאלה שהיו לכאורה קודם, הוא בכך שכאן לא מדובר בתוספת קטגוריה. אני מקבל בברכה את תוספות הקטגוריה, מה שהוא קורא קטגוריית התקומה. בסדר גמור, זה לא רק זכותו, זה אולי אפילו חובתו להתייחס לאירועי צוק העיתים ואירועים שמתרחשים. זה החלק הראשון של שאלתך, אני לא מתנגד לזה, אני לא חושב שיש מישהו שמזלזל או מבטל את הצורך ואפילו את הצעד הזה. אבל ההתערבות הנוכחית, וזה החלק השני של שאלתך, ההתערבות הנוכחית שקורה חודשים אחרי פריצת המלחמה, חודשים אחרי ששר החינוך עצמו המשיך בתהליך, דחה את תאריכי ההגשה, הבין שזה תהליך שצריך להימשך. ההתערבות הזאת היא התערבות שמבטלת את הקטגוריות החשובות של מדע ורוח ותרבות, ספרות תורנית וספורט, כל הדברים שאנחנו חוקקים על לוח ליבנו, אנחנו מעלים על נס. ההתערבות הזאת היא התערבות בלתי מתקבלת על הדעת, ויש סיבה לפחות לבדוק האם היא מקורה בכלל נימוקים או מניעים אחרים. אני לא בקיא במניעים האחרים.
אתה במחוזות השיקולים הזרים, במחוזות כמו שאמר אייל ולדמן בכנסת, שזה הגיע עד למשפחתו של ראש הממשלה?
כולנו שמענו את דבריו של אייל ולדמן בכנסת. אני חושב שדבריו הנוקבים והמרגשים נגעו לכולנו. אנחנו כולנו מבינים את תרומתו הענקית של אייל גם לכלכלה וגם לרוח הישראלית, ואני חושב שזאת הדוגמה הבולטת ביותר לטענה שאסור לנו לדחות את פרס ישראל, אסור לנו לקצוץ את הנושאים האלה, אסור לנו לבטל קטגוריות של מפעל חיים, ובוודאי שאסור לנו לדבר על פחות יזמות. זה מה שיוציא אותנו. אם יש איזושהי רוח לתקומה שאותה השר רוצה לקומם, אם יש איזושהי רוח לתקומה, זו הרוח של היזמות שאייל מייצג. ביטול הפרס שהוא עמד לזכות בו, אני חושב שזה ממש סתירה.
אתה מצליח להבין את נשיא המדינה שמדבר אודות אירוויזיון, אבל לא מדבר אודות פרס ישראל?
שאלה מצוינת. אני לא מבין איך אפשר להמשיך לקיים אירוויזיון, להמשיך לקיים חידון תנך, להמשיך לקיים טקס מסעות, ולהוריד מאירועי יום העצמאות את האירוע הכל כך מרכזי הזה, שבו ראשי המדינה נותנים כבוד ומצדיעים לתחומים האלה שכל כך חשובים, שהם בעצם תחומי התקומה שלנו. אז צריך קודם כל לעשות את פרס ישראל, ואם רוצים לבטל משהו, תחשבו על טקס המסועות, תחשבו על חידון התנך, תחשבו על אירוויזיון, אותם אפשר לבטל. אני ממש כואב את המהלך הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שהממשלה תחזור בה.
בצער רב, אני אומר את הדברים הבאים, אתה בכל זאת נשיא שנקר, בית ספר להנדסה אמנם, אבל לעיצוב ואומנות. נדמה לי, אם תרשה לי, הפרופסור רפאלי, שכאן אנחנו רואים בכל המאבק בחודש האחרון, 3 שבועות וטיפה, יותר את קולות אנשי המדע והאקדמיה, ופחות את קולות אנשי התרבות. אפילו פורום מוסדות תרבות, ואנחנו כאן ראינו בתוכנית את אופר סלע, אמנם יצאו נגד החלטת שר החינוך, אבל לא הצטרפו לעתירות לבגץ או לא הגישו עתירה בעצמם. אתה מצליח להבין מדוע כל התרבות והאומנות נשמע פחות בסיפור הזה?
קודם כל, אני אחד מהעותרים, ואם אני עומד בראש מוסד שעוסק גם בעיצוב ואמנות, אז הנה, התייצבתי ואי אפשר להאשים אותנו, אנחנו בהחלט מעורבים. היו גם מספר מכתבים אל שר החינוך במהלך החודשיים האחרונים.
כן. גם של הפורום, צריך לומר, כן.
לגמרי, שתבעו לשקול מחדש את ההחלטה הלא נכונה הזאת. אני חושב שמוסדות תרבות זזים יותר לאט מדרך הטבע שעניינם רפלקציה וחשיבה, ואני בטוח שהם יצטרפו. חלק בעייתי בכל התהליך מבחינה משפטית הוא שזהות חברי הוועדות והחלטותיהן לבד מההחלטה לגבי יעל ולדמן עדיין חסויים, ולכן חלק מהאנשים ידיהם קשורות. הדבר היפה ברשימת העותרים שמכילה חתן פרס נובל וקלות וחתנים של נכון, וקלות וחתנים של פרס ישראל ונשיאים ורקטורים בהווה ובעבר של מכללות ואוניברסיטאות ומובילים באקדמיה ומאות פרופסורים וכמו ששמענו גם פורום העסקים וחברות של VC של קרנות של השקעות הון סיכון. הדבר היפה בהם שזה באמת חוצה את כל תחומי הפעילות היצירה וההצטיינות הישראליים. אני חושב שקולם של חברי קהילה כל כך רחבה צריך להישמע, ואני מניח שעוד יצטרפו אלינו, כי אני מניח שיש עוד אנשים ש... בוא נגיד בתחום הספורט או בתחום לימוד התורני או בתחומים אחרים שגם הם יצטרפו לזעקה הזאת שהיא מובנת מאליה.
אתה יודע, פרופסור רפאלי, לפני השיחה איתך נסעתי קצת במנערת זמן אל חודש פברואר 2015, לפני 9 שנים, בדיוק 9 שנים, אז ראש הממשלה, אותו ראש ממשלה דהיום, בנימין נתניהו, החליט בשבתו כשר החינוך לפסול חלק מהשופטים בוועדות פרס ישראל השונות. הוא טען שהפרופסורים לספרות, אבנר אולצמן ואריאל אירשפלד, גם מפיק הקולנוע חיים שריר, לא יכולים לשמש בוועדות, הוא טען להטייה פוליטית ופסל אותם, כתוצאה מכך התפטרו חלק מהשופטים, הם טענו כבר אז טקסטים שנשמעים כמו היום, פרס ישראל זועם ללא תקנה, הם קראו קריאות שאנחנו שומעים גם היום להעביר את האחריות על פרס ישראל מהדרג הפוליטי לידיו של נשיא המדינה, ואפילו נתניהו אז ב-2015 העלה לעמוד הפייסבוק שלו סטטוס שבו הוא כתב, אני מבקש להוציא כל שיקול פוליטי מוועדת הפרס, צריך להוציא את הפוליטיקה באשר היא, כל סוג של פוליטיקה מוועדות פרס ישראל.
אתה יודע גואל, אנחנו כבר שנה וחצי מתלבטים בנושא הזה של הפרדת רשויות, הפרדת רשויות בין המחוקקת, המבצעת והשופטת, אבל גם שמירה על עצמאות של גורמים כמו האקדמיה וכמו בית המשפט, כמו גורמי השידור. אנחנו צריכים לטובת הניקיון הציבורי, לטובת היצירה, לטובת המדע, לטובת התרבות, אנחנו צריכים לשמור על ההפרדה הזאת. ויש חקיקה בישראל שאמורה לשמור על העצמאות של אקדמיה, אמורה לשמור על העצמאות של מערכת השידור, אמורה לשמור כמובן על העצמאות של מערכת המשפט. והעצמאות הזאת מאוימת, היא מאוימת בהקשרים שונים, והנה כאן עוד מקרה, זה כנראה, על פי הציטוטים שאתה מקריא, לא הפעם הראשונה שזה עולה. אני חושב שכל אדם ישר כפיים, כל אדם נקי כפיים, צריך להתגייס לשמירה על העצמאות הזאת, כי בנפשנו היא. לא יהיה פה מדע כמו שצריך, לא תהיה פה תרבות כמו שצריך, לא תהיה פה רוח משתמרת ומתקדמת כמו שצריך, אם לא נעמוד על כך שהיוצרים, החוקרים, השופטים, העיתונאים, וכמובן האקדמיה, זה התחום שלי, תשמר להם העצמאות שנתונה להם בחוק וראויה להם באופן מהותי.
איך זה ייגמר? מילה לסיום ברשותך?
אני מאוד מקווה שצדק יראה אור, אני מאוד מקווה גם בהקשר המשפטי של הסמכות שאין לשר לעשות את מה שהוא עשה, אבל גם בהקשר המוסרי והערכי שהוא העמוק, אני מאוד מקווה שהצדק יצא לאור, ושאנחנו נחזור לדרך הישר בעניין הזה.
הפרופסור שזף רפאלי, נשיא שנקר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לך גואל.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
כבר סיפרנו לכם כי לפני 4 חודשים, בחודש נובמבר, נפרץ אתר ארכיון המדינה בידי אקרים פרו-פלסטינים. הם לא רק הצליחו להשבית את שורות החיפוש באתר ולאפשר לגולשים לעיין בתיקים, אלא גם הדליפו לרשת פרטים אישיים של משתמשים שם. כבר שוחחנו על כך שלמרות שכבר חלפו 4 חודשים, אתר ארכיון המדינה עדיין לא חזר לפעילות, והפעולות שאתם, מאזינות ומאזינים, יכולים לעשות בו מוגבלות מאוד. תהינו כמה זמן לוקח להחיות אתר. אתמול בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, בראשותו של חבר הכנסת איימן עודה, דנו בנושא, ושם שמענו לראשונה את ממלא מקום ראש היחידה להגנת הסייבר בממשלה, ניר בר יוסף, שאומר שהוא זה שהמליץ לארכיון המדינה שלא לנסות לשקם את האתר הישן, אלא להקים אתר חדש לגמרי. לא יכולנו להשתכנע שהקוד שנשאר נקי מתוכנות מזיקות, הוא אמר בכנסת. מי שלא דיברה עד כה, ואנחנו שמחים מאוד לארח אותה הבוקר, היא גנזת המדינה רותי אברמוביץ'. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו, לא דיברת עד עכשיו, דיברו מעל הראש שלך, אז הנה, אנחנו שמחים שאנחנו שומעים עכשיו את קולך שלך ואת נקודת המבט שלך. למה צריך 4 חודשים כדי להקים אתר מחדש?
כדי להקים אתר, את האתר הספציפי הזה מחדש. כדי להקים אתר חדש צריך כנראה הרבה יותר זמן. האתר שלנו הישן, זה שנפרץ, אגב, לא האתר ישירות נפרץ, אלא נפרצה חברה שמארחת את האתר, ודרכה נפרצו עוד הרבה מאוד אתרים של הרבה מאוד גופים אחרים, כולל שלנו. נפרץ חלק מסיבי של האתר ונמחק, התקיפה הייתה מסוג מחיקון, זאת אומרת כל המידע נמחק, כולל הקוד של האתר. האתר שלנו הכיל הרבה מאוד אפליקציות, כדי לבנות אותן מחדש נדרש הרבה מאוד זמן, קודם כל לשחזר את הקוד, לזכות את הקוד, לוודא שאין עליו עוד פוגענים וסכנות לתקיפה צייבר נוספת. זה לוקח זמן, ומאחר שלא החברה, וכאמור, כמו שאמרת, הגנת הסייבר לא ידע להגיד שהקוד ששוחזר
הוא נקי, נקי, נקי.
נכון. אז בעצם עמדו בפניי שתי ברירות, אחת בכל זאת, להעלות את הקוד הישן ואת האתר הישן, את החלק המסוים שהותקף, או לתת פתרונות זמנים ולהעלות אתר חדש, שעליו אנחנו ממילא עובדים בשנה האחרונה, כי ממילא רצינו אתר אחר, יותר טוב, יותר מובטח סייבר, יותר שירותי וכו'. אז לגבי השאלה שלך, כמה זמן לוקח להעלות אתר ישן, אז במקרה שלנו, הוא כבר לא יעלה שוב, מה שיהיה, מחציתו קיימת. מחצית האתר קיימת, היא באוויר, אנחנו מתקשרים עם הציבור באמצעות מחצית האתר הזאת. המחצית שאולי יותר נדרשת לציבור, שהיא חיפוש עצמאי בתוך המאגר שלנו, היא זו שנפגעה. ובמקומה אנחנו מעמידים שירות אנושי. זאת אומרת, הציבור פונה אלינו, מספר מה הוא זקוק מאיתנו, ואנחנו עושים את החיפוש עבורו.
אבל את בוודאי שומעת, הקולות מגיעים אלייך, כן? אודות חוקרות וחוקרים רבים שאומרים, חברים, הדבר הזה שייך לציבור, ואנחנו לא באמת יכולים למלא את תפקידנו במקרה הזה.
אני לא יודעת עד כמה זה נכון, לפני שאני משיבה, אני רוצה להזכיר לכולנו, העידן הטכנולוגי הוא עידן מהיר, אנחנו חיים הרבה יותר מהירים אלה שזכרנו לפני 3 עשורים נגיד, אפילו לפני עשור. החיים האלה, הטכנולוגיים המהירים, טומנים בחובם גם מחירים. אחד המחירים הוא זה שאנחנו משלמים היום. מקרה שבו ההרגל הזה שפיתחנו מאוד מהר מותקף, ובמקומו אנחנו צריכים לייצר פתרונות זמניים. אז זה מה שקורה לנו עכשיו, וגם ציבור החוקרים, ואגב, מי שפונה לארכיון המדינה, 90% מהפונים אלינו, הוא הציבור הרחב, לא בהכרח
חוקרים. לא רק חוקרות וחוקרים.
נכון, אז 90%.
אבל לא הייתה לכם תוכנית מגירה למקרה כזה?
כן, הייתה, ואותה הפעלנו. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, לספר לך, שאנחנו נותנים מענה. אנחנו בהחלט לא נותנים את המענה עצמאי שהיה באתר. אנחנו ניתן את המענה הזה חזרה בעוד בערך חודשיים, חודשיים וחצי. אנחנו בונים איזושהי מערכת זמנית שתיתן מענה דומה למה שהיה, לא את מה שהיה. אנחנו לא נעלה את האתר והקוד שהיה בגלל מה שהסברתי קודם, כי התקיפה הבאה שתהיה, אם תהיה על הקוד הזה, עלולה להיות הרבה יותר דרמטית. זה כבר לא לפגוע רק באתר, אולי לפגוע במאגר ההיסטורי של ישראל שאנחנו אחראים עליו. וזה בשום אופן לא רציתי לסכן, זה ממש קיבלתי החלטה מודעת לא לעשות.
כאשר את יודעת שאת מטרה, נכון, לכל אותם אנשים שבאים לרעתנו, בגלל שאתם מאמין שלוחה של משרד ראש הממשלה, אז it makes sense שאותכם ירצו לתפוס.
נכון מאוד, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו הארכיון הלאומי של ישראל, ואנחנו יחידה במשרד ראש הממשלה. אתה יודע, שני פתיונות, אני חושבת, בארגון אחד, והמלחמה יצרה מוטיבציה עוד יותר גדולה לנסות לתקוף סייבר את ישראל, וספציפית אותנו. אז זה נעשה אמנם דרך מי שיחזיק את החברה, האתר החדש שלנו כבר ייבנה אחרת, הוא כבר יהיה בידינו, ברשותנו, הוא יעלה על הנימבוס, אם אתה מכיר את העולם הזה, אז הוא כבר יהיה הרבה יותר מאובטח, אבל בגלל כל מה שאנחנו אומרים פה, הרכיב הזה שנפגע לא יעלה שוב, אבל במקומו, משום שאנחנו מבינים את תפקידנו, הדבר שהכי חשוב לנו, חוץ מזה שהחוק אומר את זה, ברור לנו שבשביל זה אנחנו קיימים ובשביל זה אנחנו שם, לתת את החומר הממשלתי ההיסטורי בידי הציבור. כל הציבור, אנחנו אף פעם לא שואלים מי מבקש, לא מבקשים סיבת בקשה, אנחנו נותנים כל מה שמותר לתת על פי חוק, אנחנו חושפים ונותנים בידי הציבור. זה לוקח לנו לפעמים קצת זמן, משום שבמקור תפקיד החשיפה זה קריאה של החומר מילה מילה, וזיהוי של מידע שלא לסכן עדיין את ביטחון המדינה, יחסי החוץ וצנעת הפרט. התפקיד הזה הוא לא של ארכיון המדינה בחוק,
כן.
הוא של גופים המפקידים. הבעיה היא שלאורך עשרות השנים של קיומה של ישראל, רוב המפקידים לא עשו את זה. ובשנים האחרונות ארכיון המדינה אמר, אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה, במקומכם רק תסמיכו אותנו. אבל בשלב שאמרנו את זה וזה נעשה, כבר הצטברו מיליון תיקים שהחוק קבע שכבר צריכים לחשף לציבור, ולא נחשפו, ובארכיון המדינה, בכוח המוגבל שהיה לו ולא תוגבר, למרות שלקחנו על עצמנו את המשימה הזאת, יש 15 חושפים שצריכים לחשוף מיליון תיקים. אז החשבון הוא שאם אנחנו רוצים לחשוף את כל התיקים שבאמת החוק כבר קבע שאמורים לחשוף,
כן.
אם אנחנו רוצים לעשות את זה בתוך שנה, אז אנחנו צריכים לגייס בין 700 ל-1,000 חושפים. אין שום סיכוי שבעולם
שיהיה לך תקציב לזה. כן.
נכון. ולכן מה שעשינו, הפכנו את שיטת העבודה. בעצם פרסמנו את כל התיקים, את כל מטה דאטה של התיקים שלנו, מאגר של 1,700,000 רשומות, והזמנו את הציבור לבקש מאיתנו לחשיפה בדיוק את התיקים שנדרשים לו. ולכן אנחנו במקום חשיפה יזומה, לעשות
במקום לעבור אחד, 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 תאמרו לנו אתם למה אתם זקוקים.
בדיוק, ואת זה נחשוף בשבילכם. אגב, זה חשוב לומר שלא כל משרדי הממשלה הסמיכו אותנו לחשוף במקומם, ולכן כל מה שתלוי בארכיון המדינה, אז החשיפה היא יחסית מהירה, היא עורכת בין שעות לשבועיים נגיד, לחומר בלמסי, שזה זמן מאוד מהר גם ביחס לעולם, וגם ביחס לעובדה שאנחנו לא מגבילים את כמות החשיפה, ולא דורשים עבור החשיפה, וגם לא עבור הסריקה שאנחנו עושים כסף. הכל נעשה בחינם.
כן, לעומת ארכיונים אחרים. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם מהידע הרב שלך, ובוודאי מהקולות שאת שומעת, האם את מבינה, בוא נאמר, את לחשושי הקונספירציה שעלו עם נפילת האתר של ארכיון המדינה, מתוך מין מחשבה שגם ככה ארכיון המדינה אף פעם לא היה גוף ששחרר בקלות דברים, שגם ככה הוא היה גוף שמ-50 בהוראת הממשלה הפך ל-70 ומ-70 לפעמים ל-90, גם ככה זה לא היה גוף שרצה לחשוף את כל הניירות שלו, והנה, בום, בתקופת מלחמה, הוא נסגר לגמרי.
כן, זו לגמרי תיאוריית קונספירציה, וכמו שאמרתי לך קודם גואל, התפקיד, תפקיד החשיפה לא היה של ארכיון המדינה עד לפני 6 שנים בערך. אז העלאה, העלאת משך תקופת ההגבלה שהזכרת, שקרתה ב-2010, נעשתה הרבה לפני שארכיון המדינה לקח כן. לעצמו את משימת החשיפה. כן. אז בוודאי שארכיון המדינה, אי אפשר לומר עליו שהוא גם ככה לא חושף ומעדיף שלא, בדיוק להפך. אנחנו חושפים כל מה שאפשר, אלא אם כן יש מניעה לחשוף. זו המוטיבציה שלנו, זה הנר של רגל.
אבל אני רוצה רגע לחזור לעניין התמה שעלתה קודם. אני רוצה שתשמעי דברים שאמר, טוב, את תזהי לבד את קולו, זה מי שקדם לך בתפקיד. גנז המדינה, יעקב לזוביק, בדברים שהוא אמר כאן אצלי בתוכנית.
אז אני אומר לעצמי, אולי... מישהו אומר לעצמו, נוח לי שהציבור לא יראה איך ממשלות עבר תפקדו, ולא יוכל להשוות עם הדלפות על ממשלה הנוכחית. אני לא יודע שזה נכון, אבל עובדה שהאתר נעלם, ועובדה שלא מחזירים אותו.
זה גנז המדינה לשעבר, לא אומר, זה לא אני.
טוב. אתה יודע, היכולת שלי לשלוט במה שאחרים אומרים היא מוגבלת, לא קיימת בעצם. לא נכון. אני לא מכירה גנזים, ואני עובדת בארכיון המדינה הרבה שנים עוד לפני שנעשיתי גנזת. אני לא מכירה אף גנז שהפוליטיקה השפיעה על עבודתו, גם לא על עבודתי. מעולם לא הייתה השפעה פוליטית על עבודת ארכיון המדינה. מעולם לא נסגרו תיקים בארכיון המדינה בגלל סיבות פוליטיות. גם לא מתעניינים בארכיון המדינה ולא שואלים אותנו שאלות לגבי חשיפות.
אבל אנחנו כן יודעים על מקרי עבר, אם את מרשה לי ברשותך הגנזת, על מקרי עבר של אנשי שירות ביטחון שעברו בין ארכיונים וסגרו תיקים או לקחו אותם ולא אפשרו את פתיחתם. אלה סיפורים שאנחנו סיפרנו כאן בתוכנית ממש, זה לא חדש.
זה נכון. זה נכון, ואני גם עומדת מאחורי הדבר הזה, וגם לכן תיקנתי אותו. אגב, העובדה שמלמב קיבלו הסמכה מגנז המדינה הקודם, שאותו השמעת כרגע, ועל בסיס הסמכתו הם הסתובבו בארכיונים פרטיים, ואכן סגרו חומרים ממלכתיים בכספות.
שהיו פתוחים קודם, כן?
נכון, תראה, אם אנחנו רוצים רגע לצלול לזה, אז החומר הממלכתי הזה בכלל לא היה אמור להיות בידיים פרטיות ובארכיונים פרטיים. אבל זה כבר עניין אחר שאני עובדת מול המלמ"ב עליו. אבל ההסמכה שניתנה כנראה אפשרה להם לעשות את מה שאסור להם, להם זה למלמ"ב, כשליחי גנז המדינה. כאשר נכנסתי לתפקיד, עצרתי את ההסמכה הזו, ושיניתי אותה לחלוטין, ואסרתי עליהם גם להנחות, כי ההנחיה פשוט מנוגדת לחוק. וגם להגיד את מה שאומרים, וגם בעיקר להיות אחראים רק על חלק שעל פי חוק הם אחראים לו, המלמ"ב. ולכן הדבר הזה כבר ממילא לא מתקיים. אכן מתקיים, לא מתקיים. הקשר שלי והעבודה שלי עם המלמ"ב היא מדויקת, היא על פי החוק, והדברים האלה כבר לא קורים.
אני רוצה לשאול אותך ברשותך, כמי שבאמת...
גואל, האם אני רק יכולה להשלים את עניין הקונספירציה? אתר האינטרנט של ארכיון המדינה הותקף לא ישירות אלא, כמו שאמרתי קודם, דרך החברה שמנהלת את האתר. אין כאן קונספירציה. האתר באמת הותקף, אנחנו יודעים מי התקיף אותו, אנחנו יודעים מה נמחק ומה נעלם. ובכוונתנו, כמה שיותר מהר להעלות את השירות הזה חזרה לאוויר, אבל בינתיים אנחנו נותנים שירות לציבור, את אותו שירות, זאת אומרת, תבקשו מה מעניין אתכם ואנחנו נחשוף עבורכם. אז שום תאות קונספירציה לא יכולה להסתדר עם המציאות הזאת, שממילא אנחנו ממשיכים לשרת את הציבור.
אני רוצה לשחק איתך ברשותך, אם תרשי לי, במה יקרה אם? מה יקרה למדינת ישראל אם ייפתחו כל מסמכי ארכיון המדינה? איזה אסון ייפול עלינו?
אני אומר בהקשר הזה שני דברים. דבר ראשון, המחוקק, משה שרת, ב-1955, חשב שנכון, ואחריו המחוקקים שבאו אחריו, שנכון
שיש עזבי אותם, עזבי אותם. את שוחה בין המסמכים, את יודעת מה יש שם, לפחות בחלקם הגדול. מה יקרה לנו?
יש בהחלט לכל מדינה, אני משיבה על השאלה שלך. לכל מדינה יש סודות. ואני נחשפתי לחלק קטן של הסודות, ואני יכולה להגיד לך שבהחלט נכון שמדינה תשמור על המידע שלה, ולא תחשוף אותו במלואו לציבור, אלא כעבור תקופה. עכשיו, לגבי חשיפת החומרים כעבור תקופה, עמדתי יותר ליברלית. זאת אומרת, אני חושבת שמדינת ישראל חזקה מצד אחד, מצד שני, נכון שתכיר בדברים שהיא עשתה או לא עשתה, או חושבת
אולי עבר.
נכון כן. עדיין להסתיר. כן, בדברים, אגב, שלא לא בהכרח דרמטיים, אבל לפעמים נדמה שהשתיקה יפה להם, אבל בסופו של דבר אני עובדת מדינה, אני פועלת על פי חוק, ומה שנכון להסתיר על פי חוק, ממשיכים להסתיר.
כי את יודעת, הרי היה לנו מקרה, את בוודאי יודעת טוב ממני את התאריך, גם כאשר בשנה האחרונה, כמדומני שזה היה בשנה החולפת, חשפו את סודות כפר קסם, כלום לא קרה. פשוט הבנו שהיינו לא בסדר בתקופת זמן מסוימת. נכון, זה היה השנה שחשפו את מסמכי כפר קסם. לא קרה כלום, פשוט הבנו שאנחנו צריכים להיות טובים יותר, שאנחנו צריכים לתקן, שהיו טעויות שנעשו, אצטרה, אצטרה. אבל לא באמת קרה משהו, לא באו עלינו לחלוטנו מדינות העולם.
נכון, אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך שלפעמים החשש הרבה יותר גדול מהמציאות שמתגשמת אחר כך. זה נכון. ועדיין, צריך לתת למנהיגים ולשלטון לשלוט, בלי החשש, שמה, דברים שנקבעים היום יצאו מחר לציבור, או יצאו מהקשרם, כן. או יובנו לא נכון, או יפגעו ביחסי החוץ. ניהול מדינה הוא עניין מאוד מאוד מורכב, הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים כציבור, מאוד מורכב. ויש דברים שנכון לתת את הזמן להבשיל לפני שפותחים אותם.
וכך זה נהוג גם, נכון רותי, לעולם כולו, נכון? זה לא המצאה שלנו.
נכון מאוד.
זה לא המצאה שלנו.
ובתוכו העולם המערבי, אני לא מדברת עכשיו על מדינות אחרות שהן עניין מערביות, אבל העולם המערבי פועל בדיוק באופן הזה. יש מדינות טיפה יותר ליברליות, קצת פחות, אבל בסופו של דבר כולן שומרות על ההתנהלות שלהן וחושפות לציבור בזמן ובמועד שמתאים לכך.
מה הדדליין? איזה לוז ניתן לנו רותי אברמוביץ' לעליית האתר החדש?
האתר החדש בערך שנה. הוא כבר ייראה לגמרי אחרת מהאתר הישן. אבל בדרך, בעוד שבועיים, כל מיליון 700,000 הרשומות יעלו לדעת הגוב, ושם הציבור יוכל לראות, לעשות חתכים, להוריד גם את הדאטה. בעוד חודשיים עד חודשיים וחצי יעלה מנוע חיפוש חדש שיחליף את הישן, ואז הציבור יחזור להיות קצת יותר עצמאי מולנו, ואז בעוד שנה פלוס מינוס לאתר החדש.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו. גנזת המדינה רותי אברמוביץ', תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך גואל.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
ההחלטה על ביטול התחרות הותירה אותנו מאוכזבים, כואבים ועם תחושת החמצה גדולה. כך כותבים סטודנטים מחמשת בתי הספר המוכרים לאדריכלות, הטכניון, ויצו חיפה, אוניברסיטת תל אביב, בצלאל ואריאל, במכתב שהם שולחים להנהלת פרס עזריאלי לאדריכלות, אחד מפרסי האדריכלות החשובים בישראל. פרס עזריאלי לאדריכלות מוענק בכל שנה לשלושה פרויקטי גמר מצטיינים, גובה הפרס 100,000 שקלים. השנה הוחלט לבטל את הפרס בטענה כי בשעה קריטית זו שבה מצויה ישראל, הנהלת הפרס החליטה להפנות את מרב משאביה לצורך תמיכה בקהילה ובחברה, כך מוסרים שם בפרס, אבל אשת הארץ נעמה ריבה מגלה כי אולי הסיבה היא אחרת. בכתבה מרתקת שהיא מפרסמת בארץ, היא מגלה שהחלטת קרן עזריאלי יכולה להיות פוליטית וקשורה למספר פרויקטים פרו-פלסטינים שהגישו סטודנטים לתחרות, וקבוצת עזריאלי פשוט חוששת ממחאה נגדה בדיוק בתקופה הזו בה אנחנו חיים. נעמה ריבה, כתבת גלריה הארץ, נמצאת איתנו, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, רק אני רוצה שנייה להתחיל דווקא עם הפרס, עם הסיפור של הפרס עצמו. אמרת שזה אחד הפרסים החשובים, זה לא רק אחד הפרסים החשובים, זה אחד הפרסים היחידים, כלומר תחום האדריכלות, נגיד בשונה אולי מתחום הספרות או תחום האומנות הפלסטית, זה תחום שאין בו כמעט פרסים. יש את פרס רכטר, שהוא פרס שניתן בדרך כלל לפרויקטים בנויים, והוא ניתן פעם בשנתיים. פרס של 60,000 שקלים, שניתן גם מחולק לשניים, ופה זה בעצם הפרס הכי גדול שיש מבחינה כספית, ולכן כאילו הוא לא רק אחד החשובים, הוא גם אחד היחידים. זה משהו ש... ובאמת היעדרו דווקא בשנה כזאת הוא בעייתי.
אנחנו כמובן נדבר על הכל, נעמה. רק עוד לפני כן, אני בעצמי קראתי את הפתיח שאני כתבתי, וזה יכול היה להיות גם הפתיח לפרס ישראל שבוטל, כן?
נכון.
אותם תירוצים לבטל דברים מסוימים בגלל התקופה בה אנחנו חיים,
נכון.
כשהסיבות הן לגמרי אחרות.
נכון, רק צריך להגיד בעצם שרק פרס ישראל זה פרס ציבורי, ופה בעצם זה קרן,
כן, פרטית.
קרן פרטית, אבל זה קרן פרטית שקשרה את עצמה בקשר גורדי כמעט למחלקות לאדריכלות, גם נותנת את הפרס הזה, גם נותנת מלגות, גם היא זו שבונה את בית ספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב, היא גם מממנת את ארכיון עזריאלי לאדריכלות, כלומר יש פה איזה מין הזה תלות באותו גוף פרטי, באותה יזמית פרטית, והביטול הזה הוא, יש לו חשיבות ציבורית, למרות שזה בעצם כסף פרטי.
אולי ניתן למאזינות והמאזינים שלנו, נעמה, ברשותך, מעט לוחות זמנים. השנה אמור היה הפרס לחגוג את שנתו ה-20.
נכון.
בעצם הענקת הפרס הייתה אמורה כבר להתקיים בדצמבר 23, אבל 7 נכון. באוקטובר קרה, כולנו נכון. יודעים, אבל כבר נפגשו עם 17 הסטודנטים מחמשת בתי הספר שעלו אל קו הגמר.
הם נפגשו איתם בעצם עוד לפני המלחמה, נפגשו איתם כבר בספטמבר. עכשיו הסטודנטים בעצם נדרשו... בזמן שחבריהם כבר התחילו לעבוד במשרדים וכבר השתחררו מה שנקרא לעולם, אז אותם סטודנטים בעצם צריכים להכין מין תערוכה בעצם, מין תערוכה שאמורה ללוות את הפרס, גם לתרגם אותה לאנגלית, כלומר הם נדרשו בהרבה מאוד עבודה, ולקח הרבה מאוד זמן, חודשים ארוכים, עד בעצם שרק בעצם בחודש מרץ, לפני בערך 3 שבועות, מודיעים להם שהפרס בוטל סופית. עכשיו בוא באמת רגע נדבר על החשד הממשי. אפשר לומר שדיברתי עם, אני אגיד, עם מספר מקורות שיהודים פרטים, שסיפרו לי שגורמים מקרן עזריאלי, פנו לבתי הספר, למשל לטכניון, וביקשו באופן מאוד קונקרטי שאחד הסטודנטים שעשה פרויקט בעיר לוד, פרויקט שמתייחס למאורעות שהיו ב-2021, ובהדמיות שלו היו ממש דגלי פלסטין, וביקשו באופן קונקרטי, היו אגב גם דגלי כך, וביקשו באופן קונקרטי שהוא יוריד את דגלי פלסטין. יש לציין שהמנחים שלו בטכניון התנגדו לכך, וזה אחד הדברים בעצם שגרר את הביטול של הפרס.
אבל צריך להגיד, וזה את מלמדת אותנו בכתבה שלנו, שלמנהלי הפרס יש על מה להישען. בעצם בפרס עזריאלי 2022 זכתה אדריכלית בוגרת בצלאל, לובנה אסנה, והיא בפרויקט שלה שאיתו היא זכתה, היא עסקה ב-37 כפרים לא מוכרים בנגב, וכבר אז אנשי עזריאלי חטפו ממי שהם חטפו, מדוע הם מעניקים למין פרויקט שכזה פרס יוקרתי כל כך. אז אפשר להניח שזיכרון העבר רק שנה שעברה הביא אותם להגיד, לא בא לנו עוד פעם להתעסק עם זה.
נכון, הייתה טענה נגדם שהם בעצם מלבינים בנייה, טענה עזריה, שהם מלבינים בנייה לא חוקית. זה הייתה הטענה בקשר לפרויקט של לובנה. יש לציין שככל שאני יודעת, הם כן נתנו לגב, ואני מדברת ממש על אנשי הקרן, לא על המרצים שלה, שבוודאי נתנו לגב. הם כן נתנו לגב, וכאילו לא, כלומר הקרן התעלמה אז מאותם טענות.
כן, אבל אנחנו היום בתקופה אחרת לגמרי.
נכון, סביר להניח שלפחות 3 פרויקטים שהם פרו-פלסטינים בצורה מובהקת, היו גוררים יותר טענות.
כי את מלמדת אותנו, נעמה, שמקרב 17 הסטודנטים שהשנה היו מועמדים לפרס החשוב הזה, שלושה עוסקים, את אומרת לנו, בנקבה, בכיבוש וב-48.
כן, כל אחד איך שהוא רוצה לקרוא לזה, לא, יש פרויקט אחד שגם עוסק בבירם, יש פרויקט שממש עוסק באופן ישיר במחסומים, וברמלה, כלומר זה פרויקטים מאוד מאוד פוליטיים. עכשיו עוד משהו שחשוב להעיר, הם באמת אומרים, אין לנו, אנחנו רוצים להפנות את המשאבים לדברים אחרים, והם גם שלחו לי רשימה של כל מיני גופים שהם תורמים אליהם, אז שני דברים בהקשר הזה. דבר ראשון, חברת עזריאל היא אחד החברות המרוויחות במשק, הם מעבירים בעצם כל שנה עשרות מיליונים מהדיפידנטים שלהם, סליחה, היה פה איזה רעש לידי, הם מעבירים בעצם כל שנה עשרות דיבידנדים לקרן, ולהגיד שאין לנו משאבים זה קצת מגוחך, כי הסטודנטים במכתב שאתה ציטטת ממנו גם אומרים, בואו לא תיתנו את הפרס, בואו נעשה משהו קטן בחינם, ורק תעלו את הפרויקטים שלנו לאתר. Mm-hmm. באתר של הקרן יש פרויקטים, אני לא זוכרת כמה אחורה זה הולך, אבל מכל השנים האחרונות, מה, זה לא עולה לכם באמת כסף להעלות את הפרויקטים שלנו mm-hmm. לאתר. אז עצם זה שעזריאלי אפילו לא מעלה את הפרויקטים לאתר, ולא עושה איזה טקס קטן שלא mm-hmm. עולה להם כסף, זה מעיר אותם באור בעייתי.
אז כן. אני רוצה להתחבר ברשותך לשני דברים, שמאמרת במהלך השיחה, הראשון, אודות הפרויקט שזכה ב-2022, שהם כן. מואשמו בכך שהם בעצם מתן הפרס מלבינים בנייה לא חוקית, כך אמרת, והדבר כן. השני שאמרת עכשיו בסייפה, זה תעלו אותנו לאתר. נכון. אז אולי תסבירי עבור המאזינות והמאזינים שלנו ברשותך, הרי כן. לא מדובר באלבנה של בנייה לא חוקית, דה פקטו, מדובר בהצעה לפרויקט, זה לא אומר שהפרויקט יקום, נכון, זה נכון, לא אומר שמחר נכון, יקרו, גם נכון. הפרויקט הכי גרוע בעיני הקטגורים שיעסוק ב-48 לא יקרה מחר, אנחנו מדברים נכון. על ניירות, אנחנו מדברים נכון. על ספרות, אנחנו מדברים על תסריט. מה זה בעצם עושה לאותם סטודנטים וסטודנטיות שמגיעים אל קו הגמר ובוודאי לאלה שזוכים בפרס?
אנחנו מדברים על אותם סטודנטים, אבל בחודשים האחרונים, גם בעיתוני וגם בתוכניתך, אנחנו מדברים על הרבה, אמנם אולי לא סיפור בדיוק אותו דבר, אבל על סיפורים דומים, והמקרים האלה בעצם יוצרים אפקט מצנן על כל השיח התרבותי והאקדמי שלנו במדינה, וזה מתחיל, זה קודם כל פוגע באמת בשיח בין פלסטינים או ערבים שהם בעלי אזרחות ישראלית, כלומר ערבים שממש חיים איתנו פה, וזה פוגע גם, זה פוגע בעצם בכולם, כי אנשים מפחדו להגיד ביקורת, והסיפור הזה ממש הוא קצת מזעזע אותי. אני מכירה את המחלקות לאדריכלות כבר 18 שנה, ואנשים ממש מפחדים לדבר על הסיפור הזה, זה מדהים אותי לחלוטין. אז אני מכירה דווקא את הדברים האלה מאוד טוב מעולמות האומנות הפלסטית, ואני חייבת לציין דווקא ששם יש יותר התנגדות. אמנים כשבאים לצנזר אותם אז הרבה יותר מתנגדים בצורה הרבה יותר חריפה ופומבית, ומשהו בעולם האדריכלות שכל כך מחובר לכסף היזמי מייצר אפקט מצנן שאותי מאוד מפחיד.
ואת יודעת, אני קורא בכתבה שלך את כל ההצעות הבעייתיות so called, כן? כן, באמת במרכאות. ואני אולי אלה העיניים שלי, ואולי תוכלי לעזור לי, נעמה, אני לא מצליח להבין מה בעייתי בעבודות שלהם, כי גם אם אני מתייחס אל ההצעה אולי הבעייתית ביותר, עבודה שקוראים לה מידן של ג'אנה עומרי מאוניברסיטת תל אביב, שמבקשת לחזק את רוח ההתנגדות הפלסטינית, אבל זה לא התנגדות באמת, אלא זה התנגדות תרבותית, לאחד בין פלסטינים בכל חלקי פלסטין, וליצור מרחבים תרבותיים זהים בין יפו לרמלה.
נכון, אבל בסוף זה פחד מדומיין. אני רוצה להחזיר אותך לאירוע ששנינו התעסקנו בו הרבה, של הציור של דוד ריב, של ירושלים של חרה, שהיה במוזיאון רמת גן, והוביל לשערויה מתמשכת וארוכה, שהובילה גם לסגירתו של המוזיאון. וזה בסוף התחיל מאיזושהי מחאה של פוליטיקאי, שאיים על ראש עיריית רמת גן קרמל שם, הוא לא איים עליו פיזית, כן? הוא איים עליו כאילו פוליטית, ומה שנקרא קרמל שם עקף אותו מימין. וזה, אתה יודע, זה גלגול אחר של כל הפרשות האלה שאנחנו מתעסקים בהם לאורך השנים. זה פחד שהוא בסוף פחד מדומיין, ובסוף הוא פוגע לאנשים בחיים. לסטודנטים, לאדריכלים, למרצים, לכולנו.
האם, כמו שאת מכירה את התחום שלך כל כך טוב, את רואה איזשהו ניסיון של שרירים שיעשו מנהלי המוסדות, לא הסטודנטיות והסטודנטים שאין להם כוח לכלום, אבל את רואה איזושהי בעקבות הכתבה שלך מחאה שתתעורר?
דווקא לא מסכימה איתך, לסטודנטים יש יותר כוח מלמנהלי מוסדות. מנהלי המוסדות מאוד חוששים, הם תלויים בהם. כלומר, אתה יודע, הסטודנטים באים והולכים, והמנהלי מוסדות תלויים בהם. אי אפשר לעשות קיים היום תארים מתקדמים בלי התורמים האלה. יש ממש תלות באותם תורמים. אני לא יודעת, אבל אני כן יודעת שצריך... אני לא יודעת, אולי צריך ללמוד משהו מעולם הבריאות בהקשר הזה, שעולם הבריאות, בבית חולים רמב״ם יש 40% של עובדים פלסטינים, ערבים, והמחלקות לאדריכלות, היקף כמות הסטודנטים הערבים הולכת וגדלה. אגב, יש בית ספר שישי בנגב, בבאר שבע בעצם, לאדריכלות שעכשיו הם מסיימים את השנה השלישית, לא הזכרתי אותו כי בעצם עוד לא היו שם פרויקטי גמר, אבל שם גם כן יש הרבה סטודנטיות בדואיות. אני עוד לא מספיק יודעת לספר על הבית ספר הזה, אבל אני חושבת שהבתי ספר לאדריכלות צריכים...
אנחנו מדברים על הבית ספר של סמי שמון, נכון?
נכון, אנחנו מדברים על הבית ספר של סמי שמון, אבל אני אומרת שבאופן כללי בתי הספר לאדריכלות בעבר הלא רחוק, נגיד עד לפני 15 שנה, פלסטיניות היו יותר הולכים ללמוד נגיד הנדסאי אדריכלות או משהו שהוא יותר קצר.
כן, ועכשיו זה מגיע לאדריכלות של ממש. טוב.
כן. אני אומרת שכאילו הכמות של הסטודנטים הערבים היא יכולה להגיע ל-30%, ואי אפשר כאילו לא לדבר על הדברים, כי הם מתפוצצים בסוף. הפחד הזה של המנהלי בתי ספר, של הסטודנטים, של המרצים, לשים את הדברים על השולחן ולדבר עליהם, הוא מתפוצץ. אי אפשר לשים אותו בצד.
בואי נאמר למאזינות ומאזינים לסיום השיחה שלנו ברשותך, בקרן עזריאלי לא ענו לשאלות שלך, של עיתון הארץ, מדוע סרבו לערוך אירוע ללא פרסים ולא העלו את הפרויקטים לאתר. הם גם לא ענו על השאלה האם אנשי הקרן ביקשו למחוק את דגלי פלסטין מהדמיות. הם גם לא ענו האם הם חוששים שם ממחאה של אנשי ימין, אבל הם כן נתנו לך את התגובה הבאה שאותה אקריא ברשותך נעמה. בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיהם, החליטה קרן פילנטרופית חברתית, ככה הם מדגישים, להתאים את סדר העדיפויות ולהפנות את מרב משאביה לצורך תמיכה בקהילה ובחברה בשעה קריטית זו שבה מצויה ישראל. בהתאם, תרמו קרנות עזריאלי בחודשים האחרונים מאות מיליוני שקלים לבתי החולים בלינסון, קפלן ועוד. הקרן תמשיך בתמיכתה באקדמיה הישראלית ובמחויבותה לחיזוק חוסנה של החברה בישראל על כל רבדיה. זו התגובה שאנחנו נקריא כעת, ואנחנו נודה לך מאוד על הסיפור היפה הזה. נעמה ריבה, אשת הארץ, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה, ביי,
להתראות. זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות. תודה.